אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
באפריל 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס, והיום בעולם. רעידת אדמה בעוצמה 7.5 בדרומה של טיואן, כך נשמעו המגישים באחד מערוצי החדשות. זה קורה עכשיו, אנחנו בקומה 14 בטייפי, אז מרגישים את האדמה רועדת מאוד. אפשר לראות שהפנסים שלנו רועדים, אנחנו לא יציבים בכלל. המנורה הזאת נפלה לגמרי, אבל אנחנו לא חוששים שהיא תיפול עלינו משום שהיא מובטחת. אנחנו יותר מודאגים מהמצב בשאר המדינה. אני רוצה להזכיר לכולם לא להיכנס לפאניקה. נכון לעכשיו מדווחים השלטונות על 4 הרוגים ועוד עשרות לכודים. בצעד חריג, הרמטכ"ל הרצי הלוי נאלץ להתייצב אתמול מול המצלמות ולהתנצל בפני ארגון הסיוע ההומניטרי מטבח המזון העולמי, ששבעה מעובדיו נהרגו בהתקפה של צה"ל.
The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night during a war in a very complex condition. It shouldn't have happened.
לא ביצענו את התקיפה מתוך כוונה לפגוע בצוות הארגון. זאת הייתה טעות שמקורה בזיהוי שגוי בלילה בזמן מלחמה בתנאים מורכבים מאוד. אסור היה לזה לקרות. בהרוגים אזרחים בריטים, אירים, אמריקנים, פולנים, ספרדים ואוסטרלים. ישראל נדרשת כעת להציג את ממצאי התחקיר ולפצות את משפחות ההרוגים. מועצת הביטחון של האום התכנסה אתמול לדון בהתקפת ישראל בסוריה שלשום, שבה נהרגו בכירים במשמרות המהפכה. עמדת הקהילה הבינלאומית עיוורת לחלוטין לנסיבות, ותת מזכ"ל האום חלד חאירי מתמקד בהפרת החוק מצידה של ישראל.
The sovereignty and territorial integrity of member states must be respected in accordance with international law. The rules based international order is essential for international peace and security, which this council is mandated to maintain.
יש לכבד ריבונות ושלמות טריטוריאלית של מדינות חברות בכפוף לחוק הבינלאומי, החוק חיוני לסדר העולמי וליציבות שעליהם מופקדת מועצת הביטחון. במוקד המתקפה ארצות הברית, האם ידע על כוונת ישראל על פי החשד לתקוף בסוריה?
The United States had no involvement in the reported strike yesterday in Syria. Neither did we know about it ahead of time. We have communicated this directly to Iran.
לארצות הברית לא הייתה שום מעורבות במתקפה המדווחת אתמול בסוריה, אומר סגן שגרירת ארצות הברית לאום רוברט ווד. לא ידענו על כך לפני המתקפה. זהו המסר שהעברנו לאיראן. רוסיה בצעד תוקפני משלה מציבה עמדת מעקב על כוחות צהל ברמת הגולן. סרגי גורבוי, מפקד גדוד המשטרה הצבאית הרוסית בסוריה.
ורוז'ונמי סילה מרוסיסקה פדרציה אתקרית אצ'רידנוי. נבלדתני פוסט ודול ליני בראבו גלנסקי חוסות.
כוחות הביטחון הרוסים פתחו עמדת תצפית נוספת סמוך לקו בראבו בהסכמה עם סוריה. העמדה נמצאת במרחק ישיר מהגבול ומצוידת בכל האמצעים האופטיים והטכניים למעקב. הצבא הרוסי ערוך לביצוע כל משימה בכל מקום בעולם. 75 שנה היום לברית הצפון אטלנטית.
We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. The treaty shall enter into force between the states which have ratified it, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States have been deposited.
מאז 1949 התרחבה הברית מאוד והתמודדה עם לא מעט אתגרים, בראשם המלחמה הקרה, אך כעת היא מתמודדת מול ברית חדשה, אומר מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג, מכיוונים מפתיעים.
We know that our security is not regional, it is global. The war in Ukraine illustrates this clearly. Russia's friends in Asia are vital for continuing its war of aggression. China is propping up Russia's war economy. In return, Moscow is mortgaging its future to Beijing. North Korea and Iran are delivering substantial supplies of weapons and ammunition. In return, Pyongyang and Tehran are receiving Russian technology and supplies that help them advance their missile and nuclear capabilities.
אנחנו יודעים שהביטחון שלנו הוא לא אזורי אלא עולמי. המלחמה באוקראינה ממחישה זאת באופן ברור. החברות של רוסיה באסיה חיוניות להמשך מלחמת התוקפנות הרוסית. סין מנפחת את הכלכלה הרוסית. בתמורה מוסקבה ממשכנת את עתידה לבייג'ין. קוריאה הצפונית ואיראן מספקות נשק לרוסיה. בתמורה איראן וקוריאה הצפונית מקבלות תמיכה שעוזרת להן לקדם את היכולת הטילית והגרעינית. וגם... פורבס מפרסם את רשימת המיליארדרים בעולם, בפעם הראשונה מצטרפת לרשימה גם הזמרת המצליחה, טיילור סוויפט.
Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we are...
השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה בהפקה בן שיינגוט, בביצוע הטכני שימון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לדן ירוקי באולפן בירושלים. אנחנו פותחים באיראן שהמחריפים את האיומים בעקבות התקיפה הישראלית שלשום סמוך לשגרירות איראן בסוריה, שבה נהרגו כמה קצינים איראנים בכירים. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
שלום איראן, שלום.
האיראנים זוהמים, אפשר להבין מדוע, השאלה מה הם מתכננים לנו.
נכון, זאת מה שנקרא שאלת מיליון הדולר, שכולם רוצים להבין לאן אנחנו הולכים מפה. כשברקע גם נזכיר ביום שישי הקרוב, יום שישי האחרון של חודש רמדאן, זה יום ירושלים האיראני, העולמי. הלילה התקיים טקס ההשכבה של שבעת המבחירים האיראנים שנהרגו בתקיפה שמיוחסת לישראל בסמוך לשגרירות האיראנית בדמשק, בראשם אותו מפקד בכיר זיידי, והסגן שלו, זה התקיים בסיידה זיינה, בחלק הדרומי של דמשק, אותו אתר הקדוש לשיעים, הם צפויים להיות מוטסים לטהרן, שם תתקיים הלוויה, ייתכן מאוד ביום ירושלים העולמי, ככה זה גם יוכל מה שנקרא מבחינת ההנהגה האיראנית לשלב עוד יותר את הרחוב. עכשיו, כמובן שבישראל נמצאים באיזושהי כוננות ספיגה, לראות מה האיראנים יעשו, אבל לא רק שם, כי למעשה גם באזורים אחרים במזרח התיכון, אני מדבר היום עם פוליטיקאי בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק, ושם גם יש חשש כבד שהאיראנים במסגרת התגובה שלהם נגד ישראל, ישלבו גם תקיפות נגד החבל הקורדי. נזכיר שלפני כמה חודשים איראן תקפה ישירות את החבל הקורדי.
זה הם טוענים שיש המרכז של המוסד, זו הייתה הטענה שלהם.
בדיוק, ולכן גם שם נוקטים אמצעי זהירות, נמצאים בכוננות גבוהה, אומר לי אותו פוליטיקאי, אנחנו למעשה רואים בעצמנו כי ישראל הקטנה, כך איראן רואה אותנו, ולכן כשהיא רוצה להעביר מסרים לישראל, אז היא תוקפת גם אצלנו, למרות שאומר לי גם אותו פוליטיקאי קורדי, שהערכה היא שהאיראנים ינסו לתקוף יעדים כמו שגרירויות ישראליות באסיה, אולי אפילו במפרץ, אבל כאמור זה לא רק מקרין עלינו, מקרין על עוד מקומות באזור, ונגיד שהיום שמענו את דובר משמורות המהפכה, רמזן שריף, מאיים בחריפות נגד ישראל, אומר, בקרוב יהיו תקיפות קטלניות הרבה יותר נגד ישראל. בוא נשמע את הדברים שלו.
סיהוניסטה דארן אינטגאם שקסט های خودشون رو در طوفان الاقصا از سرداران سپاه میگیرند. ولی راه به جایی نخواهند برد انگیزه
כן, אז אומר רמזן שריף הדובר של משמרות המהפכה של איראן למעשה הציונים כך הוא מכנה אותנו מנסים למקום את התבוסה שלהם
זה נכון אגב אנחנו ציונים זה בסדר
כן המתקפה של חמאס באמצעות הרג החיתוי של בחירי משמרות המהפכה אבל אנחנו אומרים שלמעשה בקרוב הטיעונים יראו מתקפות מקטלניות יותר נגדם, ולמעשה החזית של ההתנגדות היא זאת שתוציא לפועל את ההתקפות האלה ותבצעת את המוטליה, כך דובר משמרות המהפכה של איראן. זה מתחרר כמובן איראן לאיומים ששמענו אתמול מהמנהיג העליון של איראן, שיצטרך להתחרט על כך, גם מנשיא איראן ראיסי. ראינו את ההפגנות בטהרן, את שלטי החוצות שמסמנים את בכירי מערכת הביטחון, במערכת הביטחון הישראלית כמובן, גם שר הביטחון גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי ועוד, ואין ספק מבחינת הרטוריקה, שהרטוריקה חריפה מאוד, באיראן זועמים, מבינים שזיידי זה איזושהי חציית קו מבחינת ישראל, גם מבחינת האישיות עצמה, שאישיות שהייתה מאוד חשובה, מבחינת הפעולות הכוח של השלוחות הפרו-איראניות.
האם מסתמן שחיזבאללה יהיה הכלי של איראן בהקשר הזה, כלי התגובה של איראן, או שהאינדיקציות הן שאיראן מחפשת סוג אחר של תגובה, לא כאן דווקא?
תראה, חשוב לומר שחיזבאללה, אנחנו וחיזבאללה נמצאים באימות כבר בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים את זה יום-יום, דקה-דקה אפילו גם, כולל ביום הזה. זו שאלה טובה, כי תראה, בסופו של דבר, הנחת העבודה, ושוב, שאנחנו מדברים על הנחות עבודה אחרי השבעה באוקטובר, צריך להיות מאוד זהירים, שחיזבאללה מנסה מה שנקרא לתחם את הגבולות של האימות. נגיד שבלילה, בחשבונות הטלגרם הראשיים של חיזבאללה, הייתה תכונה מעניינת בהקשר של העלאת, זה לא פסוקי קוראן, זה יותר קטעים מתפילה של אימאם שיעי, לחזק את מה שנקרא את הלוחמים שנמצאים בגבולות המדינות האסלאם, משהו בכיוון הזה, יש מי שיכולים לפרש את זה אולי הערכות למשהו, אבל צריך להיות מאוד זהירים גם בהקשר הזה, ולא, זה גם קשור, כי הכל מתקשר להכל, תראה, חשוב לי לראות, אתמול אנחנו דיברנו על הסיפור של ירדן, אבל היום אנחנו קצת מרחיבים את העירייה, כבר 10 ימים, הפגנות צוערות, לא כזה רחוק מהשגרירות הישראלית ברבת עמון, הפגנות נגד המלחמה, מי שמתדלקים את האפוק הזה, זה גם האסלאמיסטים, האחים מוסלמים, גם חמאס מבחוץ, שבוע שעבר היה שם נאום משלהב של חאלד משעל, מנהיג חמאס בחו"ל, נאם מרחוק, אבל הירדנים מאוד לא אהבו את זה, ולמעשה בהפגנות האלה גם נשמעות קריאות על אלה חמאס, קריאות נגד הסכם השלום עם ישראל, יש שם גם מעצרים, כוחות הביטחון הירדנים מבצעים שם מעצרים כמעט מדי ערב. בוא נשמע איך זה נשמע אתמול בהפגנה הזאת ברבת עמון, לא כזה רחוק מהשגרירות הישראלית, שצריך לומר לא מאוישת, השגריר לא שם מתחילת המלחמה, הנה. כן, אז אלה הקריאות, אנחנו העם. איתכם חמאס, אנחנו העם איתכם אל קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס. עכשיו נגיד בהקשר אחר שמעבר לחמאס, יש חשד, לא חשד, יש חשד מבוסס שגם האיראנים, גם חיזבאללה, מנסים לבחוש בעסק הזה בזירה הירדנית, שגם ככה יש שם מציצה כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים. נגיד שבמדינות ערב, כבר בכירים במדינות ערביות משמיעים, בוא נגיד דאגה לנוכח המתרחש, הניסיונות, מה שהם רואים כניסיונות לערער את היציבות של ירדן, אגב, אפרופו כתבאמים שחודרים לשטח ירדן ומגיעים אלינו, לאלעד ולמקומות אחרים.
אפשר להניח שהירדנים מאוד לא מרוצים מהדבר הזה.
לחלוטין, ובאותו עניין שים לב שבימים האחרונים גדודי חיזבאללה העיראקים משמיעים הצהרות מאוד מיליטנטיות שאומרים אנחנו מוכנים לצייד את מה שהם מכנים ההתנגדות האיסלאמית בירדן, 12,000 לוחמים, לצייד אותם בנשק כדי שהם יפתחו חזית נגד ישראל משטח ירדן. הדברים האלה, הירדנים מאוד לא אוהבים אותם. בהקשר הזה אני רוצה להשמע לך ולמאזינים מה אומר יושב ראש ועדת החוקה בפרלמנט הירדני, רזי זניבאת, אומר שמעשה כל הקריאות האלה בלתי מתקבלות על הדעת, יש פה ניסיון לערער את הביטחון והיציבות של הממלכה, הנה קטע מהדברים שלו.
ادعو لصوت عقلاني وان نعرف حدودنا ونعرف نطاقنا وحتى التوجيهات اللي قاعده بتجي من الخارج هذه التشريعات التوجيهات للاسف شيطانيه بقولها بصريح العباره اي واحد بوجه
رسالة غازي نيبات يشوفوش بعدات اخوكه بالبرلمانت الاردني انا كوري نوغبي غيون انا متخ بكورت على كنيات שמجيئ مخوت لاردن لتوشغام لخل اختوت التكبول لفيجون اسرائيل הקריאות הללו הן צטניות שמטרתן לזרוע ארץ, אלה קריאות נגד פלסטין, לא משרתות את האינטרס של פלסטין, הן נגד עזה, לא משרתות גם את האינטרס של עזה, אלה הדברים, נגיד שזה בהחלט מעניין לעקוב אחר מה שקורה בזירה הירדנית, לנוכח הניסיונות גם של חמאס, גם של האיראנים, השלוחות שלהם לבחוש שם, לנצל את ההפגנות האלה שאנחנו רואים, הפגנות שנמשכות על בסיס יומיומי כל ערב, כדי לתדלק משהו יותר גדול. כאמור, זה לא מפתיע, אתה יודע, יש פה אירוע רב פירטי.
ללא ספק.
ירדן, ירדן נתפסת כזירה, שאם הם יצליחו לפעול ולחלחל לתוכה, מה טוב מבחינת.
רב זירתי ורב עולמי, אולי נגיד באמת בקצרה מילה אחת על ההודעה של רוסיה, על הכוונה שלה לפתוח עוד איזושהי נקודת תצפית על רמת הגולן. הרוסים עצמם מרגישים קצת חסרונים מול מה שעשוי להיות, או מה שנתפס כפעולות של ישראל בדמשק. לכאורה, רוסיה היא המגינה הגדולה של סוריה, וזה לא מה שקורה בשטח בחודשים האחרונים.
כן, תראה, הסיפור הרוסי הוא סיפור שהוא בהחלט מעניין, מאחר ואתה יודע, אנחנו בשנים האחרונות במסגרת המב"ם, המערכה שבין המלחמות, הפעילות של ישראל נגד הנוכחות האיראנית, הרוסים, מה שנקרא, הייתה תחושה שהם אלים וואים, שיש שיתוף פעולה איתם. עכשיו, אני לא מכיר שיש איזושהי פגיעה בשיתוף הפעולה, אבל אין ספק שאנחנו רואים את העמדות של רוסיה נגד ישראל ולטובת חמאס ולטובת הפלסטינים במהלך המלחמה הזאת. אין ספק שמשהו שם, אתה יודע, משהו שם נראה אחרת, ולכן עצם זה שהרוסים נוכחים, אם לפני המלחמה זה אולי יכול להיות, הנה משהו מרסן של האיראנים, היום אני קשה לי להגיד את זה באופן מוחלט. מה שבטוח שכן, הרוסים בשבועות האחרונים יותר מגבירים נוכחות בגולן הסורי, אני מתכוון לדרום סוריה, אנחנו רואים יותר עמדות תצפית, גם ציורים, פטרולים, אווירים, יותר נוכחות של המשטרה הצבאית הרוסית.
צריך הרנות להגיד גדולה גם להתפתחויות העולמיות האלה, שכמובן לא מתרחשות בחלל ריק, על רקע המלחמה באוקראינה והמתיחות בין נאטו לרוסיה. כל אלה משתרשרים כמובן גם אלינו. רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לך. בבריסל מכונסים היום שרי החוץ של ברית נאטו, במלאת 75 שנה לברית הצפון-אטלנטית. במרכז של הדיונים, כמובן התמיכה באוקראינה, במלחמה נגד רוסיה, אבל גם הסיוע הצבאי של איראן לרוסיה תמורת פיתוח טילים נושאי ראש חץ גרעיני. שרי החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן, שר החוץ של צרפת, ערכו מפגש מקדים בפריז. כתבנו גדעון קוץ השתתף במסיבת העיתונאים של השניים בפריז, והוא מדווח.
שנתיים לא דרכה כף רגלו של אנטוני בלינקן על אדמת צרפת, שבה העביר בנעוריו זמן רב ושבשפתה הוא שולט ללא דופי. ענייני השעה הבוערים הביאו אותו לפגישות עם הנשיא מקרון, שר הגנה לקורנו, שלקח אותו לבקר במפעל לייצור נשק שמסופק לאוקראינה על רקע הצהרות מקרון על האופציה לשיגור חיילים לשם, ועם שר החוץ סטפן סז'ורנה, כדי לדון ולנסות לתאם עמדות בנושאים המדיניים המשותפים לקראת פסגת שרי החוץ של נאטו, המציינת 75 שנה לייסוד הברית, שנפתחה היום בבריסל. ענייני אזורנו עמדו במרכז השיחות אמש, כשהיום יעבור הדגש כמובן למלחמת רוסיה-אוקראינה. מסקנה ראשונה, ארצות הברית וצרפת חלוקות לגבי טיוטת הצעת ההחלטה שהגישה צרפת ביום שישי למועצת הביטחון של האום, הקושרת בין הפסקת הלוחמה בעזה להקמתה של מדינה פלסטינאית, מה שיגרום לעיכוב בדיון בה. השר סז'ורנה אמר במסיבת עיתונאים משותפת כי ההצעה הצרפתית הקוראת להפסקת האש מיידית ושחרור ללא תנאי של כל בני ערובה נועדה ליצור גם מתווה לפתרון ביום שאחרי הלחימה, להדגיש את מקומה של הרשות הפלסטינאית לקראת הקמתה של מדינה פלסטינאית בצד ישראל עם ערבויות ביטחון.
On discute des paramètres politiques, soit dans un certain nombre de cercles diplomatiques on construit autour de la solution d'ailleurs à deux états l'ensemble des dispositifs qui pourraient être la voie.
לדבריו, השיחה בנושא זה עם בלינקן הייתה קונסטרוקטיבית, והדיונים יימשכו בימים ובשבועות הבאים עם ארצות הברית, כמו עם השותפות האירופיות והערביות וכל החברות במועצת הביטחון. בינתיים יש למלא, כולל ישראל, את ההחלטה האחרונה של מועצת הביטחון שצרפת תמכה בה וארצות הברית נמנעה, הקוראת להפסקת אש, שחרור החטופים וסיוע הומניטרי מוגבר. בלינקן הסכים לגבי הצורך ביישום החלטת מועצת הביטחון, כשהדגש עכשיו הוא על הפסקת האש, שחרור כל החטופים וסיוע מוגבר.
We want to make sure that we're maximizing the efforts to do that. Negotiations with regard to ceasefire and hostages are ongoing. We also agree that we have to find a path to a durable lasting.
ארצות הברית גם תומכת כמו צרפת בפתרון שתי המדינות שאמור להביא לכינון מדינה פלסטינאית. עם זאת, הוא סירב לקשור בין הנושאים ואמר כי אמנם יש הסכמה על היעדים, אך הדיונים בין המדינות יימשכו בשבועות הבאים. בעניין התקריות האחרונות שבהן מעורבת ישראל לגבי הריגת העובדים ההומניטריים בעזה והתקיפה בדמשק, בלינקן דרש חקירה בלתי תלויה, וסז'ורנה הדגיש כי לא הייתה כל הצדקה לירי הישראלי בעזה. אבל לגבי התקיפה בדמשק נמנעו השניים מלהתייחס אליה ישירות, פרט לאזהרה מהסלמה אזורית שבה אין לאיש עניין, לדברי בלינקן, אפילו לאיראן וחיזבאללה. עם פתיחת כינוס שרי נאטו היום, אמר מזכ"ל הברית ינס סטולטנברג כי חימושה של רוסיה על ידי סין, צפון קוריאה ואיראן, שמקבלת בתמורה סיוע טכנולוגי בפיתוח טילים עם יכולת גרעינית, יהיה נושא מרכזי בדיון. כאן גדעון קוץ מפריז.
שלום לתומי שטיינר.
שלום רנסי קורל.
סמנכ"ל מדיניות קבוצת סיגנל ומומחה לעברית נאטו, שמציינת היום 75 שנה. אז הייתה באמת תקופת המלחמה הקרה, ואחריה איזושהי תקופה של אופוריה בינלאומית, ועכשיו זה משהו אחר, קורה כאן משהו אחר.
חוזרים לעתיד. בסך הכל, כרגע, נכון, הברית הופכת ביותר, הברית שעסוקה בהתמודדות עם הגנה קולקטיבית, עם הצורך להיערך להגנה קולקטיבית מול רוסיה שעלולה להיים על מדינות אירופה.
ויותר מזה, נאטו בעצם, סטולטנברג בנאום שלו, מסמן את גבולות הגזרה הידועים לנו, המוכרים לנו. רוסיה, סין, קוריאה הצפונית ואיראן, זו הרביעה שהיא בעצם סוג של ברית ורשה החדשה, נכון?
אני לא יודע להגדיר את זה כברית ורשה, אבל היא שונה מאוד מברית ורשה, אבל יתר על כן, ביום שבו באמת תשומת הלב והמוקד של הדיונים יהיו באיך מבטיחים סיוע ארוך שנים לאוקראינה, מה שנקרא להבטיח את זה מהתערבות של טראמפ, אז עדיין הם עוסקים בהקשרים הגלובליים. הוא אומר את זה, אנחנו עוסקים בביטחון אזורי אבל גם בביטחון גלובלי, כי הביטחון שלנו הוא גלובלי והוא נוגע גם מה שנוגע לנו לאיראן. והוא מערך מחר גם את 14 אחוז של השותפות ממה שמכונה אייג'ה פסיפיק, מאוסטרליה, דרום קוריאה, יפן וניו זילנד. כך שהנושא הזה הוא מאוד בסיסי. תראה, המלחמה באוקראינה למעשה הבהירה גם לאמריקאים וגם לאירופים יש חזית אחת בין אירופה לבין תרצה לבין אינדו-פסיפיק, מה שהאמריקאים והאירופים קוראים לאסיה בלי סין. העניין הוא, מה שאנחנו עוד לא הצלחנו להבין, הוא שהמלחמה בעזה והעימות עם איראן ושלוחותיה הופך את המזרח התיכון לחלק מאותה זירה.
כן, זאת חזית משמעותית כרגע, ובהקשר הזה באמת...
שאנחנו עוד לא הבנו את הנקודה הזאת, ישראל עוד לא הבינה את הנקודה הזאת.
כן, אתה בתחושה שישראל לא מבינה שאנחנו נמצאים בעיצומו של קרב בינלאומי, שהסיפור הוא לא חיזבאללה ולא חמאס, אלא רוסיה?
אנחנו אומרים את זה, אבל עדיין לא מפנימים את זה. אם היינו מפנימים את זה, יכול להיות גם שההתמודדות שלנו מול ארצות הברית, אולי לא היה לנו מיניסטר נכבד, שהיום היה מתנף על ארצות הברית, אולי.
השאלה אם להערכתך יש לנו בתוך המערך הבינלאומי הזה מקום בברית נאטו. היה באמת הידוק של הקשרים בעשורים האחרונים. השאלה אם נאטו מעוניינת בכלל בעוד התקרבות עם ישראל בתקופה הזאת.
תראה, קודם כל יש מערכת יחסים די קרובה, שותפות בין ישראל לבין נאטו. אנחנו נמצאים בעשור האחרון בעידן אחר, כי מאז 2016, אני זוכר נכון, יש לישראל שגריר מאומן ליד מוסדות נאטו, מה שלא היה בשנים קודמות. ויש לנו שותפות, ויש לנו נספח צה"ל שיושב בבריסל, ויש לנו משרד במטה נאטו בבריסל. יותר מזה לא צריך. זה שם, אנחנו שותפים. אנחנו צריכים להיות יותר פתוחים לשותפות הזאת. לגלות יותר מעורבות אולי. ולהבין גם שהאינטרסים, שבסופו של דבר ישראל היא כבר לא רק שחקן אזורי. אנחנו צריכים לעלות ולשחק גם כן על המגרש הגלובלי הזה.
וכשאתה מדבר על, על מעורבות, זה בעצם לאפשר אולי לברית נאטו לקחת חלק ביום שאחרי ברצועת עזה, כסוג של כוח שמירה על השלום, אולי משהו דומה ליוגוסלביה?
תקשיב, הנושאים האלה, הבנות האלה פעלו גם לפני 10-15 שנה במטה נאטו, ואני הצעתי בזה, אמרתי, טון גורדר. לא, זה לא הולך לקרות, אלוואי, אני מזכיר, ב-2006, ישראל הייתה הצעה שנאטו יהיו מעורבים ב... ויכול יחליפו את יוניפיל, ברגע שישראל העלתה את ההצעה הזאת, ההצעה מתה, ואז נתקענו עם יוניפיל, ועם שווייץ 0-1, שהוא לא משמעותי, כי אין לו סמכות לחיפה, זו החלטה שמועצת הביטחון, אבל היא נטול מהכוח, יוניפיל שמה, אין לו שום סמכות לחיפה. אז ברגע שבניגוד נגיד לכוחות נפש שפעלו ופועלים, חבלי יוגוסלביה לשעבר, והיום זה גם באירופי. גם יש סמכות אכיפה. לכוח יוניפיל בדרום הלבנון אין שום סמכות אכיפה. הם משקיפים, זהו.
אני רוצה לשאול אותך אם אנחנו אולי צריכים לסיום לחשוש מברית נאטו כסוג של פתרון כפוי עלינו, על ישראל, שנכון לעכשיו לא מוכנה לסוג של מסע ומתן שיביא לשתי מדינות, ונראה שהעולם מאוד מאוד להוט לפתרון הזה. האם יש גם איום שנשקף על ישראל מכיוון ברית נאטו?
אני רוצה להרגיע את כולם. אני לא רואה את זה קורה. יש כאלה שיגידו אלוואי, אבל לא. יש חיבה לנשיא הפלסטיני, יש מטלט ומלא קרל באמת שנאטו יחליף, יבוא ויהיה בשטחים. זה לא יקרה, גם כי נאטו לא רוצים, וגם אנחנו צריכים להגיד לא, כי בכל זאת הדבר האחרון שישראל צריכה זה שיהיו לנו, שחיילים שלנו יצאו בתש, הם יראו במשקפת חיילים של נאטו מהצד השני.
אתה אומר, זה דבר אחד, עובדי סיוע הומניטרי, זה כבר דבר אחר כשמדובר באחד ההצבעות של נאטו.
זה לא אני אמרתי,
שני התרחישים איומים ונוראים כמובן. תומי שטיינר, סמנכ"ל מדיניות קבוצת סיגנל, מומחה לנאטו, תודה רבה לך על הדברים.
יום טוב, תודה לך.
ושלום לכתבנו באירופה, דוב גילהר.
שלום
אירן. טוב, אז אירופה אולי מדברת על ברית נאטו, אבל עסוקה לא מעט גם במה שקורה אצלנו, והתגובות שם להרג בשוגג של עובדי הסיוע ממשיכות גם היום, כולל חילופי מעלומות בין שר החוץ הפולני ושגריר ישראל בפולין. אם קיווינו שאולי חילופי השלטון שם ישפרו את היחסים בין שתי המדינות, בא האירוע הזה ומטלטל אותם שוב.
תראה, זו הייתה תקווה שהיחסים השתפרו עם...
היא לא נגוזה ה... לגמרי, אבל שלו. כן.
עוד לא נגוזה, אבל אני אסביר מה קרה. בעקבות התקרית הנוראה של הרג המתנדבים, זה סביב מותו של המתנדב הפולני דמיאן סובול, שהוא אחד משבעת ההרוגים. זה מתחיל אתמול כששגריר ישראל בפולין יעקב לבנה מציית ציוץ, שממנו אפשר היה להבין שהוא מאשים את הפולנים או את חלק מהפולנים באנטישמיות, על רקע התגובות שלהם לתקרית. אני אצטט מהציוד של השגריר כדי לא לחטוא לו ולא לחטוא לאמת. כך כתב השגריר. בימין ובשמאל הקיצוני בפולין תוקפים את ישראל בעקבות המוות הטרגי, הגדיל לעשות סגן יושב ראש הפרלמנט הפולני בוסק, שטען שישראל מבצעת פשעי מלחמה ופוגעת בארגוני סיוע כדי להרעיב חפים מפשע. כאן נזכיר השגריר שאותו בוסק שייך למפלגת הקונפדרציה, הוא עצמו סירב לגנות עד עכשיו את 7 באוקטובר, וחבר אחר בקונפדרציה, אתה זוכר, קיבע את החנוכיה אז מחנוכה, ואז כותב השגריר, מסקנה, אנטישמים תמיד יישארו אנטישמים, וישראל תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית שנלחמת על קיומה. מניח שהשגריר התכוון שאותו בוסק הוא אנטישמי, אבל עכשיו מאשימים את הפולנים באנטישמיות, שבעצם מה שקרה זה שישראל הרגה אדם חף מפשע שבא לסייע לפלסטינים, וזה גרם לסערה גדולה. ראש הממשלה דונלד טוסק מציית, אדוני ראש הממשלה נתניהו, והוא מתכוון לנתניהו שאמר יום קודם, בין היתר הוא אמר, זה קורה במלחמה. אופס, זה קורה. הוא אומר, רובם המכריע של הפולנים גילו סולידריות מלאה עם ישראל, אומר טוסק אחרי התקפת חמאס, היום אתה, גם נתניהו וגם השגריר, מעמיד את הסולידריות הזאת במבחן ממש קשה, המתקפה הטרגית על המתנדבים, וגם תגובתך מעוררים כעס מובן. שר חוץ סיקורסקי מצטרף למתקפה הזאת, הוא אומר, הייתי מייציע לשגריר להיות מתון וצנוע, זה הזמן להתנסל ולא לעורר רגשות, בוא נשמע דברים שאומר היום סיקורסקי ונתניהו.
Jeśli potwierdzi się to, o czym donosi prasa izraelska, że to był atak rozmyślny, bo sądzono, że tam jest terrorysta.
מדובר באירוע מתקפה מכוונת, כי חשבו שיש המחבל, הוא אומר על מה שקרה. הרגישות האתית שלי אומרת, לא מאפשרת לי להקריב את החיים של שבעה אזרחים כדי להרוג מחבל שלא מהווה איום מיידי. משהו לא בסדר עם הכללים הישראלים של השימוש בנשק. להזכירכם, הוא אומר, הם כבר הרגו את בני הרובה של עצמם. הובטח לנו חקירה מעמיקה, ישראל חייבת למשפחות של המתנדבים התנצלות ופיצוי. כלומר, אנחנו גם בין השורות מגלים ביקורת על השימוש בנשק של ישראל. אז יכול להיות שאם יש ביקורת שימוש בנשק, לא צריך גם לספק לנשק אם היא לא משתמשת בו שוב. לפי דעת הפולנים
אירופאים. מצד שני, התסכול שלהם באמת מובן, יכול להיות שצריך לספוג את זה הפעם, כיוון ש...
רק לסגור את המעגל, השגריר מבין, הוא מציית שוב, ישראל הביאה אומר שוב ושוב את החרטה העמוקה, צער ותנחומים על אובדן החיים, המחויבות שלנו ערכי אנושיות היא קבועה ובלתי ניתנת לשבירה, הערכים האלה חייבים לאחד את כולנו, כך בסוף היום, יכול להיות שזה יאפשר אולי... בכל זאת לעלות על איזה דרך חדשה בין שני הממשלות.
דוב גילר, כתבנו באירופה, תודה.
בשמחה.
וידיעה אחת שמגיעה אלינו מדרום לבנון, זוכרים את הפגיעה לכאורה בחיילי יוניפיל, כוח יוניפיל בשבוע שעבר, אם כן ממצאים ראשונים, חקירת צבא לבנון, בקשר לאותה תקרית פגיעה נגד אנשי יוניפיל, קובעים כי הפיצוץ שגרם לפציעת שלושה משקיפים, נגרם כתוצאה ממוקש, או במילים אחרות, ישראל לא אחראית על העניין הזה, ואת זה לא אומרים אנחנו, אלא הצבא הלבנוני. פרסומות ומיד חוזרים. אנחנו לרעידת... אנחנו לרעידת האדמה החזקה בטיוואן הלילה, הגדולה ביותר מזה 25 שנה. רשויות שם מדווחות לפי שעל 9 הרוגים ויותר מ-800 פצועים. בתוך כך משרד החוץ מדווח על שני ישראלים מנותקי קשר. אנחנו רוצים לומר שלום לרב שלומי תביב.
כן, שלום, ערב טוב, צהריים טובים.
שליח חב"ד בטייפי. מוקד הרעש היה בדרום טיואן, אבל אתם הרגשתם את זה חזק, נכון?
נכון, בשונה מרעידות אחרות שכמעט כל הרעידות נמצאות באותו מקום, באותם שתי ערים, מועדות לפורענות, חואליאן וטיידונג, ובדרך כלל אנחנו לא מרגישים את זה כל כך חזק, והפעם באמת בשונה מפעמים אחרות בהחלט הרגשנו ואפילו... לא רק הרגשה, אלא דברים שנפלו מהמדף ונשברו, ובעוד כל מיני בתים של יהודים וישראלים אחרים, שככל שהקומה יותר גבוהה, אז ההשפעה יותר חזקה.
תאר לנו איך זה נראה שם בחוץ, הרס ממש, או סוג של נזקים קלים יחסית?
אז בעיר הבירה שבה אנחנו גרים בטייפה, שבה מתגוררים רוב היהודים והישראלים, אין הרס של ממש, התמונות שמגיעות ממקומות אחרים, יש לנו גם יהודים שגרים בחואליאן, גם בטיידונג ובמקומות אחרים, אז כן, אז זה בניינים הרוסים, אז זה חנויות שבורות, אז זה מכוניות שנפל עליהם עצים, מפולות סלעים, מנהרות שנתקעו, כן, הדברים האלה אמיתיים ממש.
והסיפור המרכזי עכשיו, שאני מבין שמעסיק שם את הציבור, זה מכרה שלחודים בו 70 קורים, מכרה פחם, שהם עדיין לא מצליחים לצאת ממנו, נכון? זאת הדרמה הגדולה.
נכון, נכון, ולגבי מה שהזכרת מקודם על הישראלים, אז זה באמת הורים של אחת הסטודנטיות שלומדת כאן, שהלכו לטייל בשמורה, הפעם האחרונה שדיברו איתם זה היה בשבע בבוקר, לפני שהם יצאו לאחד הטרקים, אין שם הקליטה, זה בערים, אין שם אנטנות סלולריות, כרגע המצב הוא ש... אומרים באנגלית, they're accounted for, יודעים מהם, יודעים mm-hmm. מהם, יודעים בערך מה, מה מדובר, אז הפעולות נמשכות, אבל כמעט כולם אופטימיים ש... שהדברים יעלו בעזרת השם.
מה שנקרא מנותקי קשר, נאחל ונתפלל, כן. שליח חב"ד בטייפה, הרב שלמה טביב, תודה רבה לך, ושלא יהיה הרבה רע של משנה.
תודה לכם, רק להוסיף שלמרות שהרגליים שלנו רועדות בטיוואן, אבל הלב שלנו כמובן בארץ איתכם, וגם לקראת חג החירות, אנחנו מקווים שתהיה חירות אמיתית לכל החטופים, השבועים, הנהדרים, הפצועים, החיילים היקרים, שכולם יחזרו הביתה בשלום ונוכל לחגוג את החירות הזאת באמת.
שיהיה חג שמח. תודה רבה לך, כבוד הרב.
תודה, בהצלחה לכם. כל טוב.
דף חדש בסנגל, אחר השבעתו אתמול לנשיא החדש של המדינה, בסיר דיומאי פיי, מינה הבוקר ראש ממשלה. שני מנהיגי האופוזיציה הבטיחו לבוחרים רפורמה עמוקה ומלחמה בשחיתות. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
ב-24 במרץ נפל דבר בסנגל. אזרחי המדינה העדיפו לבחור לא את מועמד הרוב לנשיא החדש שלהם, אלא את מנהיג האופוזיציה. בסיר דיומא פיי.
Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. D'observer
ההשבעה שלו אתמול לנשיא החמישי של סנגל טלטלה רבים במדינה והעניקה להם תקווה אמיתית לשינוי. הבחירה של הסנגלים בפיי לא הייתה מובנת מאליה. פאי, בן 44, הוא פעיל חברתי ידוע בארצו. במשך שנים לחם במסגרת הסתדרות העובדים המקומית לטובת מיעוטי היכולת והחקלאים. אחר כך הצטרף למפלגת האופוזיציה, בעלת השם הארוך, פטריוטים אפריקנים מסנגל עבור עבודה אתיקה וסולידריות. או בקיצור, מפלגת פסטף. בחודש אפריל, לפני שנה, נעצר פאי באבון הפצת פייק ניוז והעלבת בית המשפט. הוא נשפט, הורשע ונשלח לכלא. בעודו בכלא, החליטה המפלגה שלו למנות אותו כמועמד שלה לנשיאות סנגל. אבל רק 10 ימים לפני הבחירות, הסכימו הרשויות בסנגל לשחרר אותו. הם חששו כנראה ממומות ענק, והיה ופאי יהיה עדיין מאחורי הסורגים ביום הבחירות עצמו. הסיפור הזה של פאי הוא בעצם רק מחצית מהעלילה. המנהיג האמיתי של מפלגת האופוזיציה פסטף, אוסמן סונקו, סובל כבר שנים מרדיפת השלטונות. הוא נשפט לפני 5 שנים על תקיפה מינית, טענה אשר סונקו הכחיש מכל וכל. לדבריו, מדובר היה ברדיפה פוליטית. לאחר ששוחרר מהכלא הוא הורשע שוב, הפעם באשמת הפרת הסדר הציבורי. גם כאן טענה האופוזיציה כי הנשיא המכהן מקי סאל מנסה לכתוש את המתנגדים לו. בגלל ההרשאות האלה נפסל סונקו הפופולרי מאוד מריצה לבחירות, ומשום שסונקו לא יכול היה לרוץ, החליטה המפלגה למנות כמועמד את פאי, האסטרטג שלו ושותפו הקרוב. הניצחון של פאי בבחירות היה מרשים, הוא השיג מעל 50% מהקולות ולא נזקק אפילו לסבב בחירות שני כדי לנצח. הבוקר הוא הודיע על מינויו של סונקו לראש הממשלה שלו. מי שנגזר עליו שלא להיבחר לנשיא, נכנס לשלטון בדלת האחורית. כאן רינה בסיסט.
ואנחנו עכשיו עם קצת מוסיקה עולמית מסנגל, מחדשים את פינת סוף השבוע שלנו. שלום למשה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו.
שלום, שלום
רב. קח אותנו לסנגל.
התראה. שמח לחזור לפינה.
קריית שמונה.
כן, קריית שמונה, כפר גלעדים, מנרה, מרגליות, משגב עם, קריית שמונה כאמור, ירי, רקטות וטילים, קרוב הרבה יותר לבית מסנגל, למרבה הצער. בוא בכל זאת ננסה לשמוע משהו מהשיר, ספר לנו בקצרה עליו.
בוא נעבור לדקר, כן, יוסונדור, אחד בגדולי הזמרים של אפריקה, גדול זמרי סנגל, ובשיר הזה הסגנון המוזיקה האופייני, כבר שומעים את הקצב ברקע, המוזיקה והריקוד של סנגל שנקראים אנבלח. יוסונדור בעצמו היה פוליטיקאי, היה גם שר התיירות של סנגל ודמות, ובעצם אחת הדמויות הגדולות במוזיקה האפריקאית. אז בואו באמת נשמע, שימו לב לקצב המאוד מיוחד, זוהי מוזיקת אנבלח, המוזיקה האופיינית בסנגל.
משה מורד, מבטיחים שעוד יהיו פינות נינוחות יותר. תודה רבה לך.
אני מקווה שיהיו לנו חיים נינוחים יותר.
אמן, אמן. כן, דיווח גם על חדירת כלי טייס עוין. בית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב העם, קריית שמונה. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוץ שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו צבע כסף עם יאיר ויינרב, תודה לדני רוקי. ואנחנו עם כל העדכונים, גם אחרי החדשות, על הירי לכיוון הצפון, והדיווח על חדירת כלי טיס עוין גם כן בגבול. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.